אדם עם שאיפות יקום כל בוקר עם חלום חדש להגשים.
כל החלומות שלנו יכולים להתגשם, אם יהיה לנו אומץ לרדוף אחריהם.
החלום של אתמול הוא התקווה של היום והמציאות של מחר.
וואו, חזק. המשפטים האלה בטוח עושים לכם מוטיבציה. מוטיבציה לשמוע פודקאסט אחר.
משבר גיל 40 שלי. פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.
כל מי שמכיר אותי יודע שאני ציניקן גדול, וגם בז לאנשים שלוקחים את עצמם יותר מדי ברצינות. אבל אם יש משהו אחד שאני באמת גאה בו, זה מקום העבודה שלי.
אני לא אשכח איך בתיכון, במגרש ספורט של רוטברג, זילבר היה משדר משחקי כדורגל וכדורסל של החבר'ה בהפסקה. לפעמים הוא היה משדר אפילו את עצמו, תוך כדי שהוא משחק.
מאז שאני זוכר את עצמי, ערוץ הספורט היה הפנטזיה. אפילו לבגרויות בשנות ה-90, הייתי מגיע עם עיניים אדומות, אחרי לילות לבנים מהמשחקים של הניקס.
זה מה שעשית בתיכון? You sick motherfucker.
כמעט כל דבר שעשיתי נועד לקדם את המטרה הזאת. מלימודים במגמת תקשורת, דרך ראיון עם מודי בר-און בעיתון בית ספר, ועד המבחנים לגלץ. לכן, לא היה מאושר ממני כשמנכ״ל הערוץ, תומר טורג'מן, התקשר אליי בשנת 2008. וכמו בספורט, ב-15 השנים מאז עברתי רגעי עושר, הישגים, אכזבות, וגם, בעיקר לאחרונה, תחושה שהראש שלי נוגח בתקרת זכוכית.
אוקיי, לי קוראים רוני גרובר, לשעבר במאי קולנוע, אבא לשתיים, תל אביבי, וסקרן.
עם רוני התחלתי לעבוד לפני שנתיים, סביב התחושה שהקריירה שלי במבוי סתום. אז מראש אנחנו סוגרים עסקה.
אוקיי.
אוקיי? בלי בולשיט של קואוצ'רים, טוב?
אז ללכת?
לא, אתה יכול להישאר, אבל תשאיר את הטוב ביותר שלך לפה.
לא, תקשיב, הבעיה עם בולשיט בכלל, גם של קואוצ'רים, זה שרובו נכון, רק בגלל שמשתמשים בו כך הרבה, הוא הופך להיות קלישה.
זה נכון. אז כשאלה ראשונה, יש לך בנק לקוחות, בנק של מטופלים. כמה מהם בפרופיל הזה של משבר גיל 40, אם אתה צריך לסווג?
תראה, אני לא אוהב את ההגדרה משבר, בתור מאמן. אבל אני חושב
אז רגע, אני צריך לבטל את הפרויקט?
לגמרי. אני עוד תכף נגיע לזה, אני מניח, אבל... אבל כן, יש לי הצעה אחרת בשבילך, מאשר משבר. אבל אם אני עונה על השאלה הקודמת, אני חושב שאנשים מגיעים לאימון כשהם מרגישים שמשהו לא עובד להם. ומתוקף זה, כל המתאמנים שלי נמצאים איפשהו בפרופיל שלך. הם מגדירים את זה פשוט אחרת. שיניתי תפקיד ואני לא יודע איך להתגבר עליו. הילדים שלי עושים דברים שלא תכננתי שיעשו, ואין לי מושג מה לעשות עם זה. אבל זה זה.
ביקשת להציע הצעה חלופית, אז אם לא משבר גיל 40, איך היית קורא לזה?
למה חשוב לך שנקרא לזה משבר?
כי אני מאמין גדול ברחמים עצמיים, ושלפעמים צריך ממש להתרסק, במודע כמעט, כדי לצאת לדרך חדשה.
אז זהו, אז מאחר ואתה מגדיר את זה ככה, וזה מה שאתה רוצה, אז זה מה שאתה מצליח לעשות. אתה מצליח להיכנס למקום של רחמים עצמיים ושל כזה, ואולי זה מנגנון שעובד בשבילך, אני חושב שיש גם מנגנונים אחרים. אני הייתי מציע לך להסתכל על הזמן שאתה עובר כרגע, בתור איזה מין ניקיון תקופתי כזה, אני יודע, משהו כמו פסח. עכשיו זה נורא מבאס להתחיל לגשת לארונות ולהחליט מה להוציא ומה להשאיר ולנקות וזה לוקח אותך מהרצף. אבל בסופו של דבר אחרי שזה נקי ומסודר ואתה רואה את התוצאה, אתה נורא אוהב את זה. בעיניי זה המקום שאתה נמצא בו כרגע וזה לא מקום ייחודי במובן הזה שאחת לכמה זמן בחיים שלנו אנחנו מגיעים לרגע הזה. כי אנחנו משתנים. אנחנו בתור בני אדם, הפריורטיז שלנו משתנים, התפיסה שלנו על החיים משתנים, הצרכים שלנו משתנים. אז בסופו של דבר, אנחנו צריכים לעשות את הניקיון הזה.
וגם הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו משתנה.
תמיד. הוא משתנה, לא תמיד אנחנו זוכרים שהוא השתנה כבר. ואז נוצר פער. וכשנוצר פער והוא גדל, ואנחנו לא מתמודדים בו, לא מעדכנים אותו, באמת נוצר המקום הזה שאנחנו לא בהלימה עם מי שאנחנו.
חגגנו לא מעט, לא מזמן שנתיים של עבודה משותפת, ללא אירוע מיוחד אמנם.
אני עדיין מחכה להוגה.
אבל אתה זוכר מה חשבת על הפציינט כשבאתי בפעם הראשונה?
אני, הדבר היחידי שאני זוכר, זה שמאוד נהניתי מזה שאתה הגעת, כי אני אוהב אנשים עם פרופיל כמו שלך. למה אני מתכוון, וזה מתייחס למה שדיברנו עליו קודם. בעיניי אימון לא מתעסק בבעיה, לא מתעסק במשבר, מתעסק בפוטנציאל, וכשאתה הגעת אליי בפעם הראשונה, אז באת ואמרת, אוקיי, יש דברים שפחות עובדים בשבילי, אני רוצה לשפר אותם. זה בעיניי פרופיל נפלא למתאמן. אחר כך עשית איזה פניית פרסה, פתאום התחלת עם כל ענייני המשבר וזה, אבל כנראה בגלל שאני מאמן לא מספיק טוב.
אז בואי נדבר על ציפיות.
אוקיי.
אוקיי, כי חלק ניכר מהבעיה, אני חושב, של אנשים, זה להתמודד עם מה שהם חשבו שהם יהיו בשלב מסוים של החיים, ממה שהמשפחה חשבה שהם יהיו, הורים, שזה בכלל טריקי, חברים וקולגות.
אנחנו כל הזמן עבדים של הציפיות שלנו, והציפיות שלנו מתחברות להרבה מאוד דברים, באמת, כמו שאמרת, לערכים, ולמקום הזה של איך שאני תופס את עצמי, במה שאני חושב שאני, או היכולת שלי לקבל תגמול על מה שאני חושב שאני עושה, או מה שאני תורם, היכולת שלי להרגיש הערכה כלפי מה שאני עושה. כל הדברים האלה הם מאוד נזילים, במובן הזה שכשאתה מגדיר אותם בתור ציפיות, אז אתה צריך להתחיל לממש אותם. עכשיו, ציפיות שהן נשארות כאלה תלויות באוויר, אז הן חומר מאוד טוקסי. כי בסופו של דבר הן כל הזמן מדגישות את זה שאתה לא בסינק, את זה שאתה בפער. בתור מאמן, אני מסתכל תמיד על חלומות של אנשים בתור חזונות, אם אתה רוצה לקרוא לזה. כלומר, איך אתה מצמיד לרצון הזה, לציפייה הזאת, פעולה. עכשיו, אם אתה מחבר את שניהם, אז לא משנה אם זה ככה יותר זמן או פחות זמן, בסופו של דבר אתה תצליח לצמצם את הפער. או, לחילופין, אתה תגלה שזה לא החלום שאתה רצית לחלום.
יש גם פער מסוים שאתה אומר לעצמך, אם אני רוצה להסיר מהכתף את כאילו מתבוננים מהיציע, אז יש שתי דרכים, או להתעלם ממה שהם אומרים, או לשים את זה בפרופורציות, או להגשים, ואז אתה כבר לא יודע אם זה מה שאתה רצית להגשים, או מה שהם רצו להגשים, נוצר סלט שם.
המושג הזה של הם הוא באמת בעייתי, הוא כאילו מכוון למקום הזה, של מאיפה אנחנו מקבלים את הוולידציה שלנו. מאיפה אנחנו מקבלים את האישור לתחושת הערך העצמי שלנו. עכשיו, יש ציר כזה. אנחנו כל הזמן נעים עליו, ולא רק שאנחנו נעים עליו, הוא כל הזמן זז לנו. אבל בסופו של דבר, אם אתה מסתכל בגדול, יש את המיקוד שליטה הפנימי, כלומר, אני יכול להסתכל פנימה ולהגיד כמה אני שווה. או הדברים, בגלל הדברים האלה אני שווה ככה. יש דברים שהם יותר פלואידים, יש דברים שאנחנו יותר מצליחים להרגיש. יש את הקצה השני של הסקאלה, שם מתחיל להיות בעייתי, זה שאנחנו זקוקים למבט של מישהו אחר, בשביל לדעת מי אנחנו, לדעת מה אנחנו שווים.
אתה יודע שפעם שמעתי רעיון עם אילנה דיין, שבוא נגיד לא תהיה מחלוקת לגבי איכות הקריירה שלה, והיא אמרה שהשד שלה זה שהיא כל הזמן חושבת, תכף הבלוף ייחשף. שאני לא כל מה שהם חושבים עליי.
תסמול את המתחזה. עכשיו, אתה יודע, תסמול את המתחזה, אפשר לפרק אותו לכמה דברים. קודם כל, הצורך שלנו כל הזמן להיות טובים, בלי רבב.
לא רבב.
אוקיי, אז אתה כל הזמן צריך להחזיק את הדבר הזה, אז המתח הזה יוצר אצלך את הפחד, שכל הזמן יש סיכוי שמישהו יגלה משהו. אוקיי? אז יש את המקום הזה שאולי שווה שנוותר קצת על הצורך להיות כאלה מושלמים, ונגלה קצת self-compassion במובן הזה, שאנחנו מרשים לעצמנו להיות כמה שאנחנו, שזה בדרך כלל די מספיק. אוקיי? ובשוליים, במקומות שאנחנו טועים להיות מסוגלים לטעות, מסוגלים להיות פגיעים יותר, יש בזה המון כוח.
אני טיפוס שמפחד מהצלחה הרבה יותר מאשר מכישלון. וואו, איזה קואוצ'רי זה נשמע. ואולי זה גרם לי להשמין מנחת.
אני חושב שלכל דבר יש את הערך שלו והמחיר שלו. וכשאתה מסמן לעצמך איזשהו טופ, אז אתה צריך להיות מוכן לשלם את המחיר שלו. אני מכיר מעט מאוד אנשים שמצליחים לעבור את החיים ולעשות בחירה בלי לאבד את שאר האופציות. אז אם אתה היית מאוד נחוש להמשיך ולהיות לשלבים הבאים, אז אתה בטח יודע מה צריך לעשות בשביל להגיע אליהם. אם לא עשית את זה, אז או שאתה לא נורא רוצה להגיע לשם, שזה לא נורא חשוב לך, ומשבר גיל 40 זה הזדמנות מצוינת בשביל לתאם את הדברים שם בארון, ואולי לעשות החלטות אחרות לגבי מה שווה שתעשה, או שאתה צריך להתחיל, סליחה, לא יודע אם מותר להגיד את זה בפודקאסט, להזיז את התחת. ולעשות מה שצריך לעשות בשביל להשיג את מה שאתה רוצה.
הפודקאסט הוא הזזת התחת.
נכון, אחת מהם.
אתה יודע מה רוני? הפעם סחבק הולך all in. מהלך גדול של שחקן גדול. אני רוצה להיות פאקינג עמיחי שפיגלר.
שלום דניאל.
תודה שבאת.
תודה שהזמנת.
נועה שאלה אותי למה בחרתי בך. אז אמרתי לה שכשאני אהיה גדול אני רוצה להיות עמיחי שפיגלר.
אוי, די כבר. די כבר.
ברצינות, נו.
ואני שאלתי את עצמי, למה הוא הזמין אותי גם? תשמע, אני פה כדי לעזור בסך הכל. זה בשביל לעזור לך ולתת לך כיוון שאתה בסך הכל במשבר גיל 40, בעוד 10 שנים זה הולך להיות הרבה יותר קשה.
אתה יודע שבכל הנוגע להגשמה עצמית, אני רואה בך מודל לחיקוי בתחום הזה. אני לא צוחק.
תראה, גם כשאתה לא צוחק, אתה תמיד צוחק, אז זה בסדר, אבל בגלל זה אני פה, בגלל זה אני אוהב אותך, בגלל זה אני משתף פעולה עם הדבר הנפלא הזה.
אז אני אסביר.
כן.
אתה חי במקצוע שאתה נמצא בו, למעשה,
נגיד, מחצית מחיי.
מחצית מחייך, ואתה לא חשבת שתהיה בתקשורת כשהיית ילד, נכון?
לא.
אתה היית אמור להיות שחקן כדורגל.
זה היה החלום. מהר מאוד הבנתי שזה לא יקרה, מהר מאוד. אתה יודע, בילדות השתעשעתי עם הרעיון, שיחקתי עד גיל 17, אבל זה לא סומנתי כמשהו שחייב להיות שחקן כדורגל. רציתי כמו הרבה ילדים, אבל ויתרתי על החלום. כן היה לי ברור שהכדורגל והספורט זה כן הייעוד שלי. זה הכי קרוב שאני יכול להיות למגרש אם אני לא שחקן, או מאמן, או מנטליסט. זה גם באופנה. אז נכון, זה שוב, אני הגעתי לערוץ הספורט בגיל צעיר, ולא היה לי חלום להיות שדר. החיים התגלגלו ככה, אני הייתי הרבה שנים ראשונות מאחורי הקלעים, ועד היום אני לא יודע מה אני אעשה כשאני אהיה גדול, דניאל. אני עדיין בשלב החיפוש, שזה דווקא מסר אופטימי לתוכנית הדיכונית שלך.
היא לא דיכונית. אני צוחק. בכלל, ואתה יודע, אתה, למה התייחסתי לקטע של המודל לחיקוי? התחום הזה משתנה בקצב מופרע לנגד עינינו.
כן.
ונכנסים עוד המון פיצ'רים שקשורים לניהול קריירה, so called. ואתה מצליח לעשות את מה שאתה עושה, בלי לתחזק טוויטר, אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק. למעשה, אתה בז לי, ובז לכל הדבר הזה.
אני מבין שהעולם השתנה, אני מבין שאני מהתקופה הפרה-היסטורית, וזה בסדר, ואני בכוונה באתי גם עם חולצה של ארגנטינה 78, כדי להוכיח לך שאני מפעם, אתה לא מכיר את המונדיאל הזה של קמפסה?
לא.
תשמע, כל הסיפור הזה של לתחזק את זה, כבר ההגדרה של לתחזק את מה, אתה מבין? אתה מבין? פה בעצם שורש המחלוקת בינינו אולי, אין פה מה לתחזק, אני חי את החיים שלי, ואני עובד בעבודה שאני אוהב, זו מתנה גדולה, וכמו כל אדם שהולך לעבודה, אני חי עם האפס והדאונס של זה, זה חלק מהחיים, וברור לי שאני לא צריך את כל האמצעים הנלווים כדי לתחזק את זה, כי אין מה לתחזק. אני הגעתי לערוץ הספורט כשלא היה רשתות חברתיות. אז אני לא רואה שום סיבה להיות חלק מזה. אני אאוטסיידר, זו זירה אלימה, אני הבנתי את זה בשבוע הראשון שאמרו לי מה זה טוויטר, ואני מתרחק מאירועים אלימים ככל שאני יכול להחליט עליהם, להתחיל לתחזק בגילי את כל הפסדה הזאת של עוקבים ולייקים, זה לא מדבר אליי, זה מצחיק אותי, זה לעתים גם אני, מה אני אגיד לך? זה בסדר, אני רואה את מיטב חבריי חיים שם, חלקם נהנים, חלקם לא, זה בסדר, אני מבין שזה חלק מהמשחק, תודה לאל שאפשר לחיות בלי זה, אתה יודע.
אנחנו חיים במקצוע שיש בו עודף חשיבות עצמית מובנה. כן. אם פעם עיתונאי היה אמור להיות זה שמביא לאנשים את הסיפור, היום רוצים שהוא יפרשן ויגיד מי צריך לרדת ליגה, מי יפוטר. אגב, לא רק בספורט, גם עמית סגל של העולם וכולי.
כולם מומחים להכל.
בדיוק. וגם שם גזרת על עצמך לא להיות חלק מהדבר הזה.
כי זה פחות מעניין אותי, דניאל. אני שידרתי את המשחק האלים ביותר שהיה בשנים האחרונות, ומבחינתי הוא נגמר. היום לדבר על מה שהיה שם, זה לא מעניין אותי. אני לא פרשן לענייני מכות. היום בבוקר כבר קיבלתי 6 טלפונים מתחנות רדיו וטלוויזיה שרוצות לראיין אותי. כמה? כמומחה טרור? כמה? זה לא מעניין אותי לדבר על הדבר המגעיל הזה שהיה אתמול באצטדיון טרנר, אתה מבין? אם היה משחק יוצא מן הכלל והיו רוצים לדבר איתי על איך ברדה ניצח את בחר טקטית, הייתי מוכן לדבר על זה. אבל לא רוצים לדבר על זה. רוצים לדבר איתי מי קילל יותר ומי דחף ראשון ומי נתן אגרוף. השיח הספורטיבי שלנו. הוא מתעסק בעיקר במה שמסביב, בעיקר במה שאותי פחות מעניין. אז אני שוב מוציא את עצמי החוצה, לא מתוך התנסות, פשוט זה לא מעניין אותי. לא מעניין אותי לדבר על זה, וגם לא מעניין אותי לשמוע על זה יותר מדי. כשיש שיח מעניין, אני אהיה שם, בשמחה ובאהבה, כי אני באמת אוהב את הספורט ואת הכדורגל. אני שם בגלל זה, לא בגלל הדברים האחרים.
תן לי טיפים. לצלוח את המשבר הזה, עמיחי, מניסיונך האישי.
קודם כל, אתה עשית צעד גדול, פתחת. לפני שנה, שנתיים, מתי פתחת לאנשים את הצ'קרות עם לבד במגרש?
שנתיים.
וראית מה אנשים שפכו שם, ובאמת זה היה משהו מדהים. אנשים מדברים על זה. וגילית שגם לך מציקים דברים, נכון?
החלט.
ואתה מדבר עליהם, זה מעשה אמיץ, דניאל, בלי ציניות עכשיו, זה מעשה אמיץ.
תודה.
באמת, לא הרבה אנשים ככה שמים על השולחן את מה שמציק להם, וחושפים ככה, ומדברים על זה, ואתה לא עושה את זה, אני מכיר אותך, אתה לא עושה את זה בשביל לייקים, אתה לא עושה את זה בשביל עוקבים, אתה עושה את זה כי וואלה, אתה רוצה להשאיר איזשהו מסר פה שיעזור גם לאנשים אחרים.
אני רוצה לגעת.
אתה גם אדם רע, אבל. אבל אתה בבסיסך אדם זהב, ואתה, בגלל שאתה מדבר על המשבר הזה, זה הכי פשטני שיש, זה כבר מחצית הדרך, אתה מטפל בעצמך, זאת אומרת, אתה פורק. זה חשוב. אני לא הייתי יכול לעשות את מה שאתה עושה עכשיו,
אבל אתה דמות ציבורית בקליבר...
דניאל, עוד פעם אחת דמות ציבורית ואירועי טרנר פה באולפן. באמת, עוד פעם אחת יש לך. הרי אתה לא באמת מאמין בזה שאנחנו דמויות ציבוריות, שאני דמות... איזה דמות ציבורית, תגיד לי?
לא, אבל אני אגיד לך מה.
בגלל שמישהו שמע אותי אתמול משדר משחק, והוא אומר לי כמה היה אתמול, אז אני דמות ציבורית.
עמיחי, יש אנשים...
אתה יודע.
יש אנשים שהכדורגל, איזה כדורגל, זה הצלצול שלהם בטלפון.
ואחלה, בכיף. זה נהדר, זה כיף. מה לי יוצא מזה?
אתה לא מקבל תמלוגים, אה?
לא, לא.
אגורה.
כלום.
דרחמה.
דרחמה שחוקה.
אבל לסיום שיחתנו...
דווקא התחלתי ליהנות.
לכולם יש אגו.
ברור.
אבל זה אף פעם לא היה הדבר שניהל לך את הקריירה. ואצלי אני חושב, יש בעיה שם. יש את הקטע של מגיע לי יותר, יש את הקטע של למה אני לא פה ולמה אני לא שם, והייתי אמור כבר להיות XYZ, וזה שריר חזק מאוד אצלי, תפוס.
פיזיותרפיסט טוב, שחרר לך את השריר הזה, דניאל. אתה תרגיש יותר טוב. באמת. לא יושב לך פה עכשיו בן אדם נינוח, שכל מה שקרה לו או לא קרה לו במהלך הקריירה, התקבל בחיבוק ואהבה. גם אני שברתי קירות, גם אני התאכזבתי, גם אני מלא מרירות, תפסת אותי ביום טוב, בגדול. בגדול תפסת אותי ביום טוב, אתה מבין?
לא, אני יודע שאתה מופרע, את זה אני מכיר, את זה ראיתי, אבל אגו לא מנהל לך את הקריירה.
כי אחרת אתה הופך להיות אדם יותר מריר ממה שהקצבת לעצמך להיות מריר, אתה מבין? יש רף שכבר נהיה מסוכן לעצמך, מרירות זה טוב, לשאוף למעלה זה חשוב, להתאכזב כשלא מקבלים דברים שחושקים בהם, זה טבעי, אנושי, הכי, הכי בסיסי שיש. אבל כשזה באמת מתחיל לנהל אותך, אתה הופך להיות אדם ממורמר מדי, וזה כבר מסוכן בעיקר לעצמך. ואני חושב שיש איזשהו שלב או יום בחיים, זה יגיע, אתה שם, אתה צריך לבחור את המלחמות שלך. אחרת אתה פצוע ואבל וכבד. שוב, אתה בכיוון הנכון, דניאל, גיל 50 יחבק אותך, יחבק אותך, אני רואה, מחכים לך שם בזרועות פתוחות. אני אהיה שם בשבילך, 60 כבר.
עמיחי, אתה סלב שאינו מתנהג כסלב.
דניאל, אני הגעתי מוכן לסיפור הזה של יזהו אותך או מזהים אותך. אתה מכיר אותי, אתה מכיר את שם משפחתי, אתה יודע מאיזה רקע אני בא. כל הסיפור הזה של פרסום, סלביות, אני מכיר את זה מהבית, מילדות, ומכיר את זה ארטקור אמיתי של באמת ילד שהולך עם אבא שלו, ואבא שלו באמת סטאר שאי אפשר להתקרב כאילו לאזור שלו, מרוב שכולם רוצים. אז אני יודע מה זה. ואני מגיל צעיר ראיתי כוכבי ענק, בינלאומיים, מפלא ועד לא יודע מי, שאתה אומר לי כוכב, זה מגוחך בעיניי. אני באמת ראיתי כוכבי על ברמות עולמיות, שמתייחסים לחיים רגיל לגמרי, וזה אולי איזשהו שיעור, או איזשהו משהו שלקחתי כבר בגיל מאוד צעיר אליי, והבנתי, הבנתי את החיים, את הפרופורציות, את ה... מה זה עושה לאנשים שקמים בבוקר ולא מסתכלים במראה ומתבלבלים. כן, את הדברים האלה למדתי, וזה טוב, זה חשוב. כי יש אנשים שמתבלבלים, אנחנו מכירים אותם גם.
האם כפית על עצמך צניעות ציבורית, בין היתר בגלל הדמות של אבא?
לא, שום דבר לא בכפייה, מה פתאום? אתה יודע, אין פה... לא. קודם כל, שוב...
מה זה בכפייה? אבא שלך בן אדם שאיפה שהוא נכנס, הוא הנושא. לא משנה מה. לא משנה מי הפורום, מה הגיל, תוך שלוש שניות יש זרקור על מוטלה, וכל השאר סטטיסטים בהצגה.
ובצדק.
נכון.
בהיכרותך איתו.
כן, אבל אתה לא, אני רוצה פסיכולוגיה בשקל 80 פה, רגע, בבקשה.
אתה עירבת כבר את עורך בפודקאסט הזה, אז אני ערב את עוריי. אני דומה לאמא שלי, וטוב שכך, את זה אבא שלי אומר. ואמא שלי תמיד הייתה יותר נחבט אל הכלים. זה אבסורד, אני עוסק בתחום פומבי, הכי in your face שיש, ואני בן אדם שחושב שהוא נחבא אל הכלים בגדול. זה לא שיש לי איזה פוביית מיקרופונים, או שאני מבוהל מסיטואציות שכאלה, אחרת לא הייתי יכול לתפקד במקצוע. אבל... הבחירה הטבעית שלי לפרונט או בקסטייג' היא תהיה בקסטייג', אני חושב. אני לא מחפש את ההוא-הה הזה. כי יכול להיות שבאתי ממקום שההוא-הה היה שם, אז זה קצת מרחיק אותי מזה, אבל טוב שכך, טוב שכך.
עמיחי, תודה רבה לך.
דניאל, זה היה עונג. אני כבר מחכה שתהיה בן 50.
אני לא, תודה. לבקשת הקהל, גם הפרק הזה יחתם עם נועה רודיק זילברשטיין.
שלום.
וברכה. אז מה הבעיה שלי לדעתך?
אתה גדלת, אני חושבת, בסביבה מאוד תחרותית, ואני לא מדברת לאו דווקא על הבית, גם כבן אמצעי משלושה בנים, אבל גם בגלי צהל, הרי שם התחלת בעצם את הקריירה שלך, בסביבה מאוד תחרותית, שרודפת אחרי הצלחה, דברים, מיקומים בתקשורת, whatever. אני חושבת שהיית, ואתה עדיין עסוק כל הזמן בלרדוף אחרי משהו, הבעיה היא ש... זה משהו שהוא בלתי מוגדר. אני חושבת שאתה כל כך רגיל כבר לרצות משהו שאין לך ולשאוף למקום יותר גבוה, גדול, מכובד, מצליח, אבל אתה לא מגדיר מה זה. וזו בעיה. ואני אגיד עוד משהו. אתה פאקינג עובד בערוץ הספורט, אתה מגשים את החלום של עצמך. אוקיי, ואתה מגשים את החלום שלך כבר 15 שנה. אתה נהנה מהעבודה שלך. אתה אוהב אותה. אוקיי, אז אם כבר לא הייתי אומרת שאתה צריך לשבור תקרת זכוכית, אלא להנות מהבית שהתקרה נמצאת בו.
אז אין לי מה לחזור לאקטואליה, נכון?
זה שבאמצע היית באקטואליה ובחדשות חוץ, אלה פשוט... היו מקומות שבהם יכולת אתה להפגין עוד מהכישורים שלך, כאילו, אני לא יודעת אם אנשים יודעים, אבל אתה מדבר איזה 900 שפות מעולה, ואתה בן אדם ממש ממש משכיל, אז כאילו, יכולת להשתמש בדברים האלה במקומות האחרים, אבל בסופו של דבר, החלום שלך היה הספורט, ומזה אתה צריך ליהנות. אגב, אני חושבת שאתה, כן נהנה בחייך, אני דווקא מאוד, אני מסתכלת עליך ונהנית לראות את כל העשייה שלך, אתה מצד אחד משדר משחקים, יש לך את מגרש פתוח שאתה נהנה לדבר ולדבר 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 פאקינג 3 שעות של תוכנית, אבל אתה נהנה מזה מאוד, ובנוסף אתה מלמד בשתי אוניברסיטאות, אתה פאקינג מרצה באוניברסיטה ומלמד את הדור הבא, של עולם הרדיו ותקשורת הספורט, וזה לא סתם.
נועה, תודה רבה.
זהו? לא, רגע, יש לי עוד מלא דברים להגיד.
את יודעת מה הבעיה?
מה?
שמהפרק הראשון, אנשים אומרים לי, כמה הפודקאסט טוב, אבל מתי אתה מוריד את עצמך, משאיר רק את נועה.
הבעיה שגיליתי, שמספיקה שאלה אחת, ואני מתחילה לדבר, ואני לא עוצרת. רגע, 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 יש לי עוד דבר אחד להגיד.
אז מה אני צריך לעשות עם הקריירה?
לאהוב את המקום שאתה נמצא בו, להעריך אותו, כי אתה נמצא במקום נפלא, ואני חושבת שהמקום של ההגשמה העצמית, ושל עוד תוכן שאתה רוצה להכניס לחיים שלך, ולהרגיש שהוא ממשי, אז אולי דווקא יבוא מאיזשהו מקום אחר, אולי... תחביב, אולי רעיון של משהו שלא קשור לעבודה, ויכול להיות שמשם זה יתפתח.
על כך בפרקים הבאים.
To be continued. Continued? Continued. תודה רבה.
משבר גיל 40 שלי. פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.